אתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
הקלברי הוא מונח אמריקני שמתאר הרבה מאוד צמחים של גרגירי יער, רוחמניות למשל. אלא שלמונח הזה יש עוד משמעות, והקשר שלה לעולם הצומח הוא די מורבידי. אני בטוח שאתם מכירים את הקונספט של ארונות קבורה, נכון? נהדר, כאילו לא ממש נהדר, אבל לצורך העניין זה יופי שאתם מכירים. ברחבי העולם כולו מתים מוכנסים לארון, המכסה נסגר עליהם, והם יורדים אל בור עמוק באדמה. וזהו. פשוט, לא? חיילים היו נהנים עוד יותר ונקברים בליווי מטחי כבוד של 21 תותחים. במאה ה-16 הגו ספינות מלחמה הנכנסות לנמל של עיר או מדינה זרה לראות פעם אחת בכל תותחיהן לפני שהגיעו אל טווח העיר. כיוון שטעינה של התותחים ארכה זמן לא מבוטל, הספינה למעשה הייתה מפורקת מנשקה ובעצם הצהירה כי אין לה כוונות עוינות. התקנות הבריטיות הנחו את חיל הים המלכותי לראות בשבעה תותחים, והתותחים שבמבצרים על החוף היו עונים בשלוש יריות עבור כל תותח. בסך הכל 21 יריות. מטחי כבוד של 21 תותחים הפכו להצדעת הכבוד הלאומית הגבוהה ביותר בבריטניה, והמנהג הפך לתקנה שאומצה גם באמריקה. אבל במהלך מלחמת האזרחים שיצרה את ארצות הברית המודרנית, היה צריך לחסוך בתחמושת. מה עשו? דפקו וסגרו כל ארון מתים עם 21 מסמרים. כאות כבוד כמובן. ומאז בכל ארון קבורה יש בדיוק 21 מסמרים כאלה. עכשיו, מה הקשר להקלברי? אם הייתם מביטים בראשי המסמרים האלה, אז במאה ה-19, כשהם נעוצים במכסה הארון, הם היו נראים לכם בדיוק כמו גרגירי היער האלה, ובגלל זה במאה ה-19 הם זכו לשם הקלברי. עכשיו תשאלו, אבל למה בכלל היה צריך למסמר ארונות? או, פשוט, כדי שאף אחד לא יצא מהארון בטעות. בימים ההם, אנשים נורא פחדו מערפדים. הם היו נועלים ארונות קבורה, מקימים כלובים סביב קברים, מעמידים שומרים, אנשים לקחו את זה ברצינות תהומית. והרעיון לערפדים הגיע מהמנהג הלא מכוון לקבור אנשים בחיים. לפעמים, בטעות, היו מכריזים על אנשים כמתים, ואז הם היו נקברים בעודם בחיים. כדי להתמודד עם זה, היו שמים חוט, כשקצה אחד שלו בתוך הארון, והקצה השני מחובר אל פעמון. אם היה מת חי, הוא היה מושך בחוט, ושומר בית הקברות היה שומע את הפעמון ובא לחלץ אותו. אם תהיתם למה צריך שומר בבית אלמין. אני רן מנהר ואתם על מנהר הזמן. מדי פרק אנחנו מספרים לכם על מקרה שקרה בעבר מזווית שכנראה עוד לא הכרתם. הפעם אנחנו מתחילים בסוף. הסוף האולטימטיבי שמצפה לכולנו. המוות.
Yo, this is the craziest thing I've ever seen.
ודאי ראיתם את הסרטון הוויראלי שהסתובב ברשת בשנים האחרונות, בו להקה של תרנגולי הודו מסתובבת במעגל סביב פגר של חתול.
Turkeys walking in a circle around a dead cat in the middle of the road. What?
בשנת 2017 צילם ג'ונתן דייביס מבוסטון למעלה מ-10 תרנגולי הודו שצועדים במעגל סביב גופה של חתול באמצע הכביש. זה לא טקס כישוף או ניסיון להלך אימים על המת, אלא פשוט וידו המוות. הציפורים, שבואו נודע על האמת, הן די מטומטמות, פשוט הולכות סביב הגופה כדי לוודא שמדובר בגוף מת. בתרנגולי הודו תבועה גם הנטייה לצעוד בעקבות הזנב של התרנגול שלפניהם. כיוון שאף אחד לא מפסיק להסתובב סביב גופת החתול, כולם ממשיכים במעגל שלא נגמר. כשבעל חיים מת, חברי הלהקה שלו, החבורה שלו, אפילו בני המשפחה שלו, לא ממש מתעסקים בזה יותר מדי אחרי שהוא מת. הלך, הלך, מה כבר אפשר לעשות? בדרך כלל חיות הולכות לעולמן כשהן משמשות חלק פעיל בשרשרת המזון, הן הופכות לארוחה של טורף. הן לא משאירות הרבה שיירים אחריהן. למעט אולי פילים שהזיכרון שלהם ממש טוב והם זוכרים את הנקודה בה איבדו חבר במשפחה שלהם. הם ממש עורכים טקס אזכרה שנתי באותו מקום. אבל חוץ מזה אין הרבה עדויות לבעלי חיים שהם ממש מתעסקים עם המוות יותר מדי. הם יותר מדי עסוקים בחיים, זאת אומרת, בלשרוד. ובמשך שנים ארוכות מאוד, כמה מיליונים אפילו, גם בני האדם היו בדיוק אותו דבר.
על פי המחקר שאנחנו מכירים, הומינינים אלה כל הולכי על שתיים שהתפתחו משימפנזה קדומה לפני 5-6 מיליון שנה, חיו בקבוצות קטנות, היו נוודים משלב מסוים והתפשטו לרחבי העולם הישן, יצאו מאפריקה, הגיעו לאירופה ולאסיה, כולל המזרח התיכון כמובן. הם חיו בקבוצות קטנות של נוודים. הם חיו על צייד ולקט בהתאם לזמינות המשאבים בעונות השונות, ואנחנו לא יודעים מה הם עשו עם המתים שלהם.
זהו פרופסור דני נדל, פרופסור לארכיאולוגיה בחוג לארכיאולוגיה ובמכון לארכיאולוגיה על שם זינמן באוניברסיטת חיפה. זוכרים את הפרק שעשינו על בירה? סיפרנו שם שהאדם הקדמון שתה בירה כבר על הר הכרמל לפני 13,000 שנה. אז פרופסור דני נדל היה זה שהוביל את המחקר הזה. ועכשיו הוא מצטרף אלינו דרך זום.
הם אולי השאירו אותם בטבע, אולי עשו דברים אחרים. יש לנו הרבה מאוד דוגמאות אתנוגרפיות מהדורות האחרונים, ממאות השנים האחרונות, מה עושים עם המתים. אבל מה הקדמונים עשו עם המתים? עד לפני כ-120,000 שנה, אנחנו באמת ב-99% מהמקרים לא יודעים. אין ספק שהם היו עצובים, כמו שאצל קופים או אצל חיות אחרות, אבל אנחנו לא מכירים מנהג, למעט בדוגמה אחת או שתיים, של עושים משהו עם המתים. וזה משתנה בערך לפני 120,000-130,000 שנה, כשבחפירות, במערות, בכרמל ובגליל, שזה המקומות הקדומים ביותר בעולם, יש עדויות ברורות לקבורה. אבל אם נחזור לתקופות הקודמות, לא רק שאנחנו לא יודעים מה עשו עם רוב המתים, בחלק מהמקרים, ההומינינים, כך אנחנו קוראים למינים השונים של הולכי על שתיים, אפילו אכלו אחד את השני. ואיך אנחנו יודעים את זה? כי מוצאים סימנים של סכינים, סימני חיתוך, על עצמות של הומינינים שחיו לפני 800,000 ו-500,000 ו-300,000 שנה באירופה למשל, לא בכל אתר, אבל על לא מעט עצמות של אוכלוסיות כאלה אנחנו מוצאים סימני חיתוך במפרקים.
אתם מבינים? בתקופה ההיא התייחסנו לפרטים בחברה שלנו ממש כמו שבעלי החיים מתייחסים לשלהם. מי שמת, מת. מי שמת נשאר מאחור במקום בו הוא מת, והטבע כבר יעשה את שלו. וכשאני אומר, הטבע יעשה את שלו, אני מתכוון לכך שטורפים יאכלו את מה שנשאר בשטח. בשלב מסוים בתולדות המין האנושי, אף אחד לא ממש בטוח מתי זה קרה, שינינו את הגישה. בני אדם התחילו להיפטר מגופות המתים בצורה מכוונת. והעדות העתיקה ביותר לטקס קבורה נמצאה בבור שהתגלה בהרי התפוארקה שבספרד. העצמות שם היו בנות כמה מאות אלפי שנים.
אותו אתר ספציפי נקרא סימא דה לוס הואסוס, בתרגום חופשי הסדק או הנקיק של העצמות. ושם מצאו בפיר אנכי שאין איך לצאת ממנו היום ובעבר, המון עצמות של הומינינים. ואחד השחזורים האפשריים זה ש קרובי המשפחה שלהם הביאו את המתים לשם וגלגלו אותם איכשהו לתוך הפיר. זה לא ממש קבורה, לא נמצאו שלדים שלמים או כמעט שלמים. זו באמת אניגמה יוצאת דופן.
ככל הנראה, המין האנושי, ההומו ספיאנס, התייחס למתים שלו די באדישות. המין האנושי הניאנדרטלי, לעומת זאת, היה הרבה יותר רגיש בנושא. לפני עשרות אלפי שנים הם כבר ערכו טקסי קבורה לכבוד המתים שלהם. אבל רגע, בואו נעצור לשנייה ונדבר על מה בעצם קורה לנו כשאנחנו מתים.
מה שקורה לגוף של האדם, כמו לגוף של כל חיה אחרת, אם היא נותרת בטבע על פני השטח, בדרך כלל נטרפת על ידי עופות דורסים או צבועים או חיות טרף, ואחר כך חיות הרבה יותר קטנות. ובמקרה הטוב, אחרי כמה חודשים או כמה שנים, מה שישאר על פני השטחים בכלל, אלה חלקים מהשלד, אולי חלקים מהגולגולת או השיניים או עצמות, וזה נכון לכל חיה בטבע בעצם. תהליכי הטריפה ואחר כך הפירוק של הרקמות האורגניות שמתפוררות ונעלמות, ורק במקרים נדירים מוצאים משהו שהוא יותר מהשלד. באזורים שהם יבשים מאוד, או תחת שכבה של שלג, או בקרקעית אגם אם הוא כיסה בצורה מאוד מהירה, ללא חמצן את הגופות האלה. אחרת, כאמור, אנחנו לא נמצא אותם.
לאורך ההיסטוריה האנושית והפרה-היסטוריה, תרבויות שונות סילקו את שרידי המתים במגוון רחב של דרכים. כיוון שאנחנו קוברים מתים עוד לפני שלמדנו לכתוב, אנחנו לא באמת יודעים למה זה התחיל. אחת הסברות היא כי פשוט לא רצינו לראות יותר את מה שקורה לגופות. לפי הסברה הזאת, בקבורות הראשונות המעמד החברתי שלך בשבט קבע את גורלך לאחר המוות. מתים מהמעמד הגבוה היו זוכים לטקס מהודר, אולי בלי תותחים, אבל עם הרבה כבוד. מתים חסרי מעמד היו פשוט נזרקים לבור פשוט ומחוסים באפר. עד לפני 10,000 שנה, המנהג הזה של לקבור את המתים היה נפוץ מאוד בקרב השבטים הנודדים ברחבי העולם. כמו בעלי החיים, גם בני אדם הלכו במעגלים על פני היבשות במרדף אחרי מזון ומזג אוויר נוח. ולאורך כל השנים הללו הם נהגו לקבור את המתים. אבל אז, לפני בערך 10,000 שנה, איכשהו בני אדם הקימו יישובי קבע. הם התיישבו ביישובים שהפכו לאט לאט לערים ולממלכות. ותרבויות שכנות החלו לאפסן את הגופות שלהן באתר קבורה משותף. בתי קברות, אבל לא כאלה שאנחנו מכירים כיום. קטקומבות תת-קרקעיות.
המערות הקדומות ביותר עם עדויות בורות לקבורה שאנחנו מוצאים את השלדים, לפעמים מקופלים, לפעמים עם קרן של אייל מונחת על בית החזה של ילד, או אישה צעירה ותינוק קבור למרגלותיה. דברים כאלה אנחנו מוצאים במערות בכרמל ובגליל, והם באים משכבות שגילן 100,000, 110,000, 120,000 שנים. זאת אומרת, יכול להיות שהמערה בוודאי הייתה מרכיב בולט בנוף, כן? מערה גדולה, בעיקר אם אין הרבה מערות באותו אזור, היא בולטת. ואנשים, האומנינים, חיו במערות האלה והשתמשו בהן למסתור, להדליק את המדורות שלהם, להכין מזון. הם לא חיו רק במערות, אבל הם היו שם. ואולי גם משהו אפל בתוך המערה, אולי משהו שמזכיר להם את הרחם, אולי בהרבה מאוד מסורות, גם במאות השנים האחרונות ברחבי העולם, האדם רואה את עצמו כקבוצה או אוכלוסייה שהגיעה מקרקעית האדמה, ולשם גם חוזרים. ולכן המערה זה כבר חצי דרך, כי זה פתח בעצם לתוך האדמה או לתוך המערכת שנמצאת תחתנו. ושם אנחנו מוצאים באמת את השלדים הקדומים ביותר, שלמים, מקופלים, בתנוחות שחוזרות על עצמן, גם של נאנדרטלים וגם של הומו סאפיאנס, אצלנו במערות בכרמל ובגליל. ההומנינים לא קוברים כל יום במערה, ולא כל אחד שנפטר. אנחנו מוצאים שכבות שמצטברות במשך עשרות אלפי שנים, ופה ושם יש שם שלד. אנחנו כמובן שמחים, כי זה עולם ומלואו מבחינתנו כחוקרים, אבל זה לא בית קברות במובן הרגיל. לעומת זאת, גם אצלנו, מלפני כ-15,000 שנה, במערות ובאתרים תחת כיפת השמיים, מוצאים 30 שלדים נטופים, 100 שלדים נטופים של תינוקות, ילדים, בני נוער, מבוגרים, זקנים, מרוכזים בחלק מסוים של המערה, או אפילו מתחת לבתים מהתקופה הזו. על יד קריית שמונה, בשוליים של עמק החולה, באתר עינן, נמצאו מעל 100 שלדים, חלק מהם נמצאו בריכוזים מתחת לרצפות של בתים. שזו תפיסה חדשה, אנשים עוברים לשבת קבע או להיות רוב השנה במקום אחד, והם גם קוברים את המתים שלהם, או הרבה מהמתים שלהם, על יד הבית או מתחת לבית, או במערה קרובה במקומות שיש. זו תפיסה חדשה שאנחנו לא מכירים קודם.
מערת הקבורה העתיקה ביותר בעולם נמצאת במרוקו. מדובר במערה בה נקברו 34 בני אדם לפני בערך 15,000 שנים. באירופה של המילניום הראשון, במאה השביעית בערך, מתים היו נקברים אך ורק באדמה נוצרית מקודשת על ידי הכנסייה. המנהג היה פשוט. גופות היו נקברות באדמה, בדרך כלל בקבר אחים, זאת אומרת כמה וכמה גופות בבור אחד, ושם הן היו נשארות עד שהתפרקו לחלוטין. אז היו מוציאים את העצמות של המתים ומאחסנים אותם בארונות קבורה עשויים אבן, מה שנקרא גלוסקמות או סרקופגים. ארונות המתים עם העצמות נשמרו בחומות של בית הקברות או במקום קדוש יותר, מתחת לכנסייה עצמה ובתוך הקירות שלה. בעבר, כאמור, קבורה מהסוג הזה הייתה מתרחשת במערה. מכירים את הביטוי נאסף אל אבותיו? זה בדיוק מה שהיה קורה. העצמות היו נאספות ומצטרפות אל המתים שכבר נטמנו במקום. זוכרים את מערת המכפלה? עוד מעט נחזור אל מערות הקבורה האלה. בתי קברות כמו שאנחנו מכירים אותם כיום נולדו בתקופת האבן החדשה. רגע לפני שהתחילה החקלאות, השדות של האנושות היו שדות של קברים. בתי קברות החלו להתמלא הרבה יותר מאשר קירות הכנסיות. בכל זאת, לא כולם היו בני מעמד, ולמעשה, רוב האוכלוסייה לא הייתה יכולה להרשות לעצמה קבורה כזאת מפוארת. לכן המתים נקברו על פי מעמדם החברתי בבתי קברות. ומי שיכול היה לממן, היה גם מציב מצבה עם שם המת ופרטים נוספים. וכך יצא שמקום מנוחתם האחרונה של האנשים היקרים ביותר למי שנותר בחיים, הפך למקום עלייה לרגל של, טוב, נו, של כולם. בימי הביניים, בתי הקברות היו המקום בו נפגשו כל שואי העיר. היו נערכים שם שווקים ופסטיבלים, והם שימשו כמרכז קהילתי לכל דבר. מתנס! הצמחייה שצמחה מעל הקברים הייתה עשירה במיוחד, ורועי צון היו רואים את העדרים שלהם כדרך קבע בבתי אלמין. ככה זה היה כמעט עד תחילת המאה ה-20. עם צמיחתם של פארקים עירוניים, גנים בוטניים ואזורים ציבוריים ירוקים, הלכה וצנחה המשיכה של בתי הקברות כמתנסים. אבל כפי שכולם יודעים, קבורה באדמה או במערה היא רק אחת האפשרויות. על הפרידה הסופית מהמתים השפיעו אמונות שונות, דתות שונות, מנהגים שונים, וכך נולדו אלטרנטיבות שונות להלוויה. למשל, שריפה. שריפה הוא תהליך שהחל כבר לפני 40,000 שנה. בין הגופות הראשונות שנשרפו אפשר לזהות על יד אגם מנגו שבאוסטרליה את גופתה של אישה אבוריג'ינית.
על יד אגם מנגו נמצאו שני שלדים, באמת שרידים של שלד של אישה שעברה שריפה או קרמציה או משהו כזה, אבל היה גם שלד של גבר שלא נשרף, והוא היה טבול בצבע אדום, באוכרה טבעית, ואנחנו מכירים את המנהגים של דת ההינדו, ששם גם שורפים את הגופות. בדת הנצרות, חלק קוברים עם מצבה כזו או אחרת וסמלים או תמונות, וחלק שורפים את הגופה, שומרים את האפר של הנפטר או מפזרים אותו לאן שהוא. יש הרבה מסורות אפילו בתוך אותה חברה ובתוך אותה דת. בתקופות קדומות אנחנו לא יודעים אם שרפו את הגופות, כי בדרך כלל לא מוצאים שרידים ברורים לזה, אבל אנחנו מוצאים בנטופית שהזכרתי קודם, למשל בנחל אורן, יש במרכז של בית קברות, יש שרידים של מוקד, של מדורה גדולה, שהייתה מוקפת בלוחות אבן גדולים, שטוחים, וסביבה הרבה מאוד נקברים. זאת אומרת, היו תקסים גם בתקופות קדומות, ואנחנו לא תמיד יודעים מה היה בטקס הזה, והקשר של אש ומוות, גם אצלנו יש נר זיכרון ונר נשמה ודברים כאלה, אנחנו אומרים בהערכה, לא בזלזול כמובן, יש איזשהו קשר בהרבה דתות ומסורות.
כמובן שכולכם שמעתם על מומיות. בחלקים שונים ברחבי העולם, לא רק במצרים, נהגו בני האדם לחנות את המתים כדי לשמר את גופם למשך תקופות ארוכות. ממש ארוכות, אלפי שנים.
מומיות באמת נמצאו בכמה אזורים, כולל באזורים הגבוהים בדרום אמריקה, בערי האנדים, במספר תרבויות שם, גם הייתה מסורת כזו של חניתה, לא כל כך מוצלחת ולא כל כך קדומה כמו אצל המצרים. זה אגב מראה על הרבה מאוד ידע באנטומיה ורפואה, כי המצרים הוציאו קודם חלק מהאיברים הפנימיים והטבילו את הגופה במלחים שונים למשך זמנים מוגדרים. אבל רוב האנשים שזכו לתהליך הזה היו המלחים או הצולה, זאת אומרת רק השכבה המאוד דקה של חברה מעמדית זכתה לטיפול כזה, ורוב העם לא זכה לטיפול כזה של חניתה. וזה אומר כמובן בעינינו משקף אמונה בחיי נצח, ולכן גם משמרים את הגופה וגם קוברים אותה עם חפצים שיוכלו לעזור לאדם, לאותו אדם, לאותו מלך או מלכה בעולם הבא, כמו חפצים מיוחדים, כלים לחיי יומיום ואפילו מזון.
בחלקים נידחים של טיבט ומונגוליה עדיין מקובלת קבורת שמיים. גופות של מתים מונחות על פסגות הערים ומושארות שם לשמש כמזון לעופות דורסים.
כשאנחנו מראים תמונות כאלה בחלק מהקורסים, אז אנחנו אפילו מנסים לעדן אותן קצת, אולי מי שלא רוצה לראות את השקופית הבאה זה בסדר. זה לא רק שהניחו גופות על משטחי סלע מיוחדים, במקרים רבים גם ביטרו אותן קודם לכן, כדי שיהיה יותר קל לעופות הדורסים. אנחנו חושבים, זו אמונה שבעצם מחזירה את הגוף למערכת הקוסמית. זה חלק ממעגל החיים והמוות, ומישהו נפטר, אבל חיות אחרות והעולם בכלל יכולות להשתמש, או אני לא יודע איך להגיד את זה בלי להיות צימי מדי, אולי הקטע הזה של ההקלטה לא ישודר. אני הייתי בטיבט לא מזמן, והיום הסינים לא מרשים להמשיך את המסורת הזו. אז הראו לנו בכמה מקומות פה, כנראה עשו את זה פעם, אבל המנהג הזה באמת עכשיו רק במקומות נידחים מאוד. אבל אני יכול לספר לכם שבתרבויות אחרות, כמו למשל בשבט שנקרא ווארי בברזיל עד לא מזמן, כשאדם נפטר, השאירו את הגופה כמה ימים בחוץ, ואז ביטרו אותה, צלו אותה על אש, וחילקו את הנתחים המובחרים לקרובי המשפחה, כדי להעניק מהכוח והעוצמה והיכולות של אותו אדם לקרובי המשפחה שלו. וככל שאתה יותר קרוב אליו, אתה מקבל נתח יותר משמעותי, לא את הבהונות למשל או משהו כזה. זה מנהג אחד מאוד מעניין, כי אנחנו כל הזמן מחפשים איפה הקבר, איפה הגופה השלמה, וזה לא תמיד היה כך. לפעמים אכלו אותה, לפעמים נתנו אותה לחיות. בשבטים, בקבוצות בצפון אוסטרליה, כשגבר נפטר, לקחו את הגופה שלו והניחו אותה על עץ אקליפטוס רחוק מהמחנה. חזרו לשם אחרי שנה, ברור שלא נשאר הרבה, את העצמות שנותרו ריסקו והכניסו לתל טרמיטים. זאת אומרת שאין קבר, אין מצבה, אין גופה שלמה. לקחו עצם אחת מהזרוע וטלטל מהשיער של אותו אדם, וזה חזר למחנה, ושם הוקירו אותו והעריכו אותו. מנהג כזה זה לא עונש, זה המנהג שמראה על הכבוד לאותו מת. אז שתי הדוגמאות האלה מברזיל ואוסטרליה מלמדות שכשהמגוון של מנהגי קבורה או המגוון של איך מתייחסים למתים בשמחה או בעצב, שומרים על הגופה שלמה, מבטרים אותה, מבטרים עליה בשני וווים, מה עושים עם הגופות, פתוח להרבה מאוד מסורות מאוד מגוונות. ואנחנו כארכיאולוגים בדרך כלל מחפשים שרידים של הגופה השלמה או של השלד השלם או של הקבר, אבל לא תמיד היה כזה.
במקומות רבים ושונים מתנהלת קבורה בים. צי ימי, צבאי או אזרחי, מבצע את הטקס הזה כבדרך קבע. בדרך כלל עבור מי שמת במהלך הפלגה, אולם גם אזרחים פרטיים עושים את זה. זה בדיוק כמו שזה נשמע, קבורה בים. אמנם לא חופרים בור באוקיינוס, אבל כל השאר די דומה. פרידה מגופת המת על ידי השלכה שלה אל מי הים. הגופה יכולה להיות בתוך ארון או עטופה בבד של אחד המפרשים. אפשר להיפרד משיירי השריפה בתוך קד ואפילו לערבב אותם עם מלט ולהטיל את הבטון אל הקרקעית. בשני העשורים האחרונים הצטרפה אל שיטות הקבורה בארץ עוד שיטה עתיקה שעשתה קאמבק. בעקבות צמצום שטחי הקבורה ומצוקה בנדלן עבור מתים, מתים נקברים כיום בהרבה מקומות בתוך כוחים, בתוך קירות. כיוון שקבורה בצורה הזאת הייתה מאוד מקובלת בימי הסנהדרין, היא נקראת קבורת סנהדרין, או כפי שכולנו מכירים את המונח המקובל, קבורה בקומות.
יכול להיות שבתקופת בית שני למשל, ואני לא מומחה לתקופה הזו, בכלל לא מתיימר, קברו בתוך היישובים או בקרבת היישובים, אולי אלה היו כל מערה או מערכת מערות, הייתה של משפחה או קבוצה בתוך הקהילה, ולכן הם קברו שם ביחד. בתקופות קדומות יותר אנחנו יודעים שלפעמים קברו אחד על השני, אבל לא בצורה כזו. למשל הנטופים קברו במקום מסוים ואולי אחרי כמה שנים או כמה דורות קברו שוב באותו מקום, ובעצם הקבורה הקצת יותר מאוחרת פגעה בשלד הקדום יותר.
בימיה של הסנהדרין הקבורה הסטנדרטית הייתה כאמור בקומות על צל ההר או בתוך מערה, ומערת הקבורה הגדולה ביותר באזור הלבנט נמצאת בבית שערים. בית שערים או בית שעריים היה כפר תוסס בתקופה הרומית מהמאה הראשונה לפני הספירה. הוא שכן בפתחו של עמק ישראל, ממש מאחורי קריית טבעון, שגשג במשך 400 שנה, ותושבי המקום עסקו בעיקר בחקלאות.
וככל הנראה, למרות שאין לנו הוכחות, אנחנו חושבים שאולי היישוב הזה הוקם בתקופה החשמונאית. יש לנו מעט ממצאים של הברזל ושל הפרסי, אבל הם די זניחים.
זוהי רונה אבי אסף, אדריכלית נוף וארכיאולוגית, סגנית מנהלת החפירות בבית שערים.
אז בעצם ההתחלה היא איפשהו כנראה בתקופה ההלניסטית, החשמונאית אולי. היא מאז ומתמיד כל הידע שלנו זה שזה יישוב יהודי, אבל בימי השלטון הרומאי כאן בארץ, היא אפילו עוד לא יישוב, היא הופכת להיות מעוז ששייך לברניקי, הנכדה של הורדוס, ויש לה פה אחוזות, והפעם הראשונה שבית שערים נזכרת, היא כשיוסף בן מתתיהו מספר לנו שהוא לוקח חיילים ותוקף את המקום פה בבית שערים שיושב בו חייל רומאי, והוא בעצם לוקח את החיטה שנאספה פה ביישוב הזה של ברניקי. יש לנו איזשהו גאפ בידיעות על בית שערים, וכשהסנהדרין נודדת לפה אז בשלב מסוים רבי יהודה הנשיא, שהוא המנהיג של הסנהדרין, מקבל פה אדמות מהרומאים, מהנציבים הרומאים, ואז הסנהדרין מגיע גם לבית שערים.
בשלב מסוים הפך בית שערים למקום מושבה של הסנהדרין, האספה של עשרות המבוגרים האחראים שמונו על ידי כל ערי ישראל הקדומה לשמש כבית הדין של היהודים.
הסנהדרין בעצם היה הגוף הדתי שהנהיג את העם. הם היו בירושלים, אבל אחרי חורבן המקדש הם מתחילים לנדוד בכל רחבי הארץ. יש להם מסלול שלם שהם עושים, בהתחלה בתוך ירושלים, ואחר כך הם נודדים למקומות שונים. ובעצם הם מגיעים לגליל לקראת אמצע המאה השנייה לספירה, אחרי מרד בר כוכבא. מרד בר כוכבא בכלל היה מרד עם תוצאות הרבה יותר קשות לעם היהודי, כי למעשה כל אזור יהודה נעלמים ממנו היהודים, והאוכלוסייה היהודית מרכז הכוח שלה עובר אל הגליל, והסנהדרין עצמה גם נודדת בתוך הגליל. הגוף הזה של הסנהדרין הופך בעצם להיות ההנהגה היהודית, כשיש את הנשיא שמנהל את הסנהדרין. זה גוף שיש בו 70 חכמים, והם בעצם אלו שמחליטים, מקבלים את כל ההחלטות, בעיקר ההחלטות הדתיות, אבל הם הופכים להיות בעצם ההנהגה היהודית. למרות שיש לנו בשלב הזה גם נציבים רומים בארץ, אבל הם הופכים להיות ההנהגה של היהודים. ומאחר ועד ימי רבי יהודה הנשיא, ובעיקר בעקבות המרידות, הסנהדרין והשלטון הרומי לא תמיד הסתדרו או ראו עין בעין, הדברים האלה מסתדרים יותר בימיו של רבי יהודה הנשיא, כשרבי יהודה הנשיא בקשרים מאוד טובים, אפילו מדובר על כך שהוא בקשר עם הקיסר, בגלל זה הוא גם מקבל פה אדמות בבית שערים.
עוד שנייה נחזור לרבי יהודה הנשיא. צמוד ליישוב הייתה עיר המתים של נפטריו, הנקרופוליס של בית שערים. זה היה אחד האתרים הראשונים בהם נטמנו סרקופגים בקטקומבות בעת העתיקה. כ-20 מערות נחצבו בתוך צלע הגבעה, ובתוכן הוטמנו בסרקופגים מאות ממתי הכפר.
זה לא כפר, בשלב הזה זו כבר עיירה, והיא אפילו עיירה לא קטנה. אז זה נכון שהתושבים שלה הולכים פה על החקלאות באזור, אבל עדיין מדובר כבר בעיירה לא כל כך קטנה, יש לנו סממנים לכך שזו עיירה.
במאות השלישית והרביעית, לאחר מעברה של הסנהדרין לציפורי ועם ירידתה של בית שערים כעיר, הלכה והתפשטה תהילתה של מערכת מערות הקבורה שלה. המקום הפך פופולרי כל כך שיהודים מרחבי העולם היו שולחים לשם את מתיהם. הייתה לזה סיבה טובה. אחד המתים שזכו למקום מנוחתם האחרון במערות של בית שערים היה רבי יהודה הנשיא, עורך המשנה, שנפטר בשנת 217.
קבורה בבית שערים אנחנו מכירים כבר קודם, כי התושבים של המקום היו צריכים להיקבר איפשהו, אז יש לנו כן קבורה, ובאמת אחרי מותו יש מסע תהלוכה עם סיפורים נפלאים סביבה, והוא נקבר פה, ומהשלב הזה בית הקברות מתחיל לגדול.
כך יצא שמרבית מתושבי היישוב נטשו את העיסוק החקלאי שלהם ופנו למקצוע חדש. הם עברו לעבוד בתעשיית הקבורה והלוויות.
באמצע המאה הרביעית יש פה איזשהו משבר, אבל א', זה משבר שעובר על כל הגליל, לא ברור מה המשבר הזה, יש כאלה שטוענים שזה מרד גלוס, באמצע המאה הרביעית, ויש לנו את רעידת האדמה של 363. אנחנו לא יודעים להגיד מה פגע בבית שערים, אין בה סימנים למרד בינתיים, אבל משהו קורה במאה הרביעית, אבל היא מתאוששת מהר מאוד, והיא ממשיכה לגדול, והיא למעשה יישוב די גדול לתוך המאה הרביעית, ואפילו לתוך המאה החמישית. ואיפשהו במאה השישית, שוב קורה משהו ורק אז היא נעלמת.
וזהו, האתר נשכח לעד, כמעט. במשך מאות שנים אף אחד לא זכר בכלל שהיה כזה יישוב, בית שערים. אפילו השם של המקום השתנה והוא נודע במרחב כולו כשייח אברק. בתחילת המאה ה-20 התגלו במקום כמה קברים, אבל הגילוי לא עשה כותרות והמחקר לא המשיך. כלום לא קרה עד שנת 1926. 22 שנה אחרי שעלה לארץ, חלוץ העלייה השנייה, אלכסנדר זייד, עבר לגור על גבעת שייח אברק. זייד, ממקימי ארגון השומר ואחד מסמלי התנועה הציונית ותנועת העבודה, היה ארכיאולוג חובב, וכיוון שכך היה יוצא לסיורי חיפושים בשטח שסביב הבית שלו. 10 שנים הוא עשה את זה, ומדי פעם הוא נתקל בממצא כזה או אחר.
מדברים שאני אוספת, קודם כל הוא כנראה לא הראשון שמצא, הוא כבר התחיל גם לשמוע שמועות על דברים שאנשים ראו. יש פה שתי משפחות בעצם, משפחת זייד ומשפחת יופה, וגם זייד וגם יופה מתחילים להסתובב, ובשלב מסוים הם מצליחים להיכנס לאחת המערות, הם נכנסים והם מגלים בפנים מנורות. אני מניחה שהוא מצא חרסים רבים, והוא מצא אולי אפילו מטבעות וכלי זכוכית. במקום שבו היה יישוב, יש הרבה מאוד עתיקות שעולות לפעמים אל פני השטח, שכשאתה מסתובב אתה פשוט יכול לראות ולמצוא אותם. אני זוכרת שאחד הסיורים לא רחוק מבעצם איפה שגר המשפחת זייד היום, מצאנו למשל שבר של בזלת, של כלי בזלת עם רגליים. אז סביר להניח שגם על פני השטח הוא כבר מצא ממצאים שבאמת מדברים על כך שהיה פה איזשהו יישוב.
את הממצאים שלו היה שולח מדי פעם זייד לחברו הטוב, ההיסטוריון יצחק בן צבי, לימים הנשיא השני של מדינת ישראל. באפריל 36, שנתיים לפני שנרצח, גילה זייד מערה. הוא כתב בהתרגשות לבן צבי.
גילינו בתוך מערות, בפנים, עמוק, כתובת עברית ויוונית, וגם מנורות שבעת קנים חתומות בתוך אבן, גם דלתות עם ציורים.
כשהידיעה הגיעה לידיעת ארכיאולוג המנדט הבריטי בנימין מזר, האתר קיבל עדיפות ארכיאולוגית. שבע עונות חפירות שיטתיות הובילו למסקנה שמדובר בשטח הקבורה של המשפחה הפטריארכלית היהודית של המאה השנייה.
הראשון שהציע את זה הוא באמת יצחק בן צבי. הוא מביא לפה שני חופרים, לא רק את בנימין מזר, אלא גם את נחמן אביגד, שהם באמת שניים מגדולי ארכיאולוגים שיש לנו, או היו לנו בעצם. הם חופרים עם הפסקה. הם חופרים בשנות ה-30, והם חופרים בשנות ה-50. באמצע יש לנו את מלחמת העצמאות, ואז הם עושים הפסקה. הראשון בקונסטלציה הזאת שמציע שמדובר בקברי הנשיאות, הוא יצחק בן צבי.
אחת המערות, מערה מספר 28, שנקראת כיום מערת המוזיאון, שימשה כמאגר מים. אולם בשנות ה-60 התברר כי מתישהו היא הפכה לבית מלאכה. מה בית מלאכה? מפעל! הארכיאולוגים גילו גוש ענק במשקל של 9 טונות שוכב על הקרקע. 2 מטרים רוחב, יותר מ-3 מטרים אורך ובעובי של 45 סנטימטרים. הוא נראה כמו גוש אבן גיר אדירה, אפרפר כחלחל. באמת, ממצא חריג ויוצא דופן. החופרים היו בטוחים כי מדובר בגוש בטון. הם ניסו לעקור אותו ממקומו, אך הוא היה כבד מדי. אז הם החליטו להשאיר אותו איפה שמצאו אותו. בשנת 1963, חתיכה מהלוח הענק הזה נשלחה למעבדה, והתוצאה הייתה מפתיעה. התברר כי הגוש האדיר היה עשוי מזכוכית, והוא היה בן 1,600 שנה. המערה הייתה מפעל לייצור זכוכית. בני אדם מייצרים זכוכית כבר 6,000 שנה, הרבה יותר מאשר ברזל. הזכוכית הראשונה הופיעה באזור שלנו, בלבנון, סוריה, מצרים.
הסיבה שיש פה את כל הבית קברות הזאת קשורה בעצם במסלה, יש פה גיר רך ומעליו גיר קשה, ומנצלים את זה כדי לחפור את השכבות של הגיר הרך, מתחת לגיר הקשה שהופך להיות התקרה. בתוך האזור של בית הקברות אנחנו בעצם נתקלים בשני מתקנים תת-קרקעיים, האחד הוא מערות הקבורה והשני הוא בורות מים. יש פה ריכוז לא קטן של בורות מים, ובעצם כל מי שנכנס היום לתוך אותו בור מים יכול לראות את גוש הזכוכית שאנחנו מדברים עליו, שבאמצע שלה יש משהו שנראה קצת כמו גלידה אמריקאית, שאולי מראה שבשלב מסוים זה היה נוזל, כי הזכוכית היא בעצם התחה בטמפרטורות מאוד מאוד גבוהות של חומרים, ביניהם חול ים, ואנחנו יודעים שבכל המרחב, בכל האזור הזה, גם כי הוא לא רחוק מהים, וגם כי יש פה כנראה משטר רוחות שעוזר בתהליך הזה, זה תהליך שצריך בו הרבה אש וחום, זה תהליך שנמשך זמן לא מועט. אז יש לנו פה במרחב שלנו כמה וכמה אתרים שבהם מצאו מין מפעלים כאלו של ייצור זכוכית, יש אחד בג'למה, מאוד מאוד גדול. יש אחד ליד אתר חברת חשמל של נחל חגית. יש פה כמה וכמה אתרים. וכנראה שגם כאן בתוך בית שערים החליטו לעשות ניסוי ולייצר זכוכית.
הזכוכית יוצרה בבתי המלאכה בבלוקים ענקיים, שהועברו לאחר מכן לאתרים לעיבוד זכוכית ברחבי האימפריות הרומית והביזנטית. בבית שערים ייצרו את הגוש הגדול בחום של 1100 מעלות צלזיוס, והם שמרו על החום הזה במשך שבוע וחצי בערך, עד שכל חומרי הגלם התמוססו והזכוכית תיווצר. במערה נחצבו כוחים ששימשו את הפועלים כדי להימלט מן החום העז. אולם משהו קרה בדרך. החום הגדול גרם למיכל הגיר בו הכינו את הזכוכית להישבר, והוא זיהם את התערובת. אם זה לא היה קורה, התערובת הזאת הייתה יכולה להפוך למשהו כמו 60,000 כלי זכוכית ברחבי העולם כולו.
אנחנו לא יודעים למה הם השאירו את הגוש הזה, כי גוש כזה מצריך המון השקעת אנרגיה, עצים, להבעיר את האש במשך כל השנים. כנראה שמשהו באיכות של הזכוכית היה כזה שזה לא הצדיק את ההזזה של הגוש הזה. עכשיו לא באמת מזיזים גוש כזה גדול, שוברים ממנו חתיכות ומשווקים החוץ חתיכות של זכוכית גולמית. מה שמעניין זה שבחפירות שלנו מצאנו ממש אזור תעשייה של זכוכית. כשאני אומרת החפירות שלנו, זה החפירות של אוניברסיטת חיפה שהתחילו לפני כ-6-7 שנים. מצאנו את אחד השערים של העיר, ומחוץ לשער, בשלב שהוא יוצא מכלל שימוש, מצאנו גם כבשן של חרסים, ולידו בית יוצר של כלי זכוכית.
לפועלים לא הייתה ברירה, אלא להניח לזכוכית המקולקלת להתקרר. אבל משום מה, הם לא פינו אותה. הם השאירו אותה שם, ושם היא נמצאת עד היום, במרכז המבקרים, בתוך מערות הקבורה.
ישנו בור מים מאוד מאוד גדול, שלמעשה בשלב מסוים ההגנה הפכה אותו לסליק, ובו הם הסתירו נשקים, ולא רק נשקים, הבור הוא כל כך גדול שהם אפילו היו מתאמנים בתוכו, ובתוך הטיח מצאו שרידים של כדורי רובים. הם היו עושים אימונים בתוך הבור הזה. את הבור הזה חפרו לפני כמה שנים דוקטור צביקה צוק, דוקטור יוסי בורדוביץ' ואחיה כהן תבור. הם עשו שם חפירה שהייתה מתואמת עם מנהלת הגן דאז רויטל וייס. הם אפילו לא הבינו את גודלו של בור המים, אז זה בור ענק. והם התחילו לחפור, ואז הם גילו מעקה של מדרגות שיורד, והם המשיכו לחפור והתגלה שם בור עצום בגודלו. שעכשיו יש בו מופע מקסים שמספר את הסיפור של המנורה, סרט אור קולי מאוד יפה.
בשנת 2015 הוקרו מערות הקבורה של בית שערים כאתר מורשת עולמית של אונסקו. גם מערות האדם הקדמון בהר הקרמל הוכרזו כאתר כזה בדיוק.
בית הקברות הזה רק חפור חלקית, הוא לא חפור בצורה מלאה. העובדה שמזר ואביגד חשפו למעלה מ-20 מערות, כ-30 מערות, זה מה שהם הספיקו לחפור. אנחנו יודעים כמעט בוודאות שיש עוד מערות. מתוך המערות שמזר ואביגד חפרו, רק חלק בעצם פתוחות לקהל, יש קבוצה שלמה שסגורות לקהל, יש פה עניינים גם של איך נכנסים למערות, מה המצב שלהם, השימור שלהם, הפגיעות שלהם, כמה הגן הלאומי יכול בעצם לנהל את המשאב הזה של המערה. יש פה הרבה מאוד בעיות, דרך אגב, של צמחייה ושורשים שהורסים את המערות, אז המערות הן באיזשהו מקום שבירות, ולכן לא כל המערות פתוחות וחשופות לקהל. המערות הרגילות פתוחות, יש עוד מערות סגורות, ולדעתי יש פה עוד עשרות מערות שפשוט לא חשפו אותם עניים.
ועד כאן מנהר הזמן להפעם. תודה לדני נדל ולרון אבי אסף. תודה גם לאור מנהר שחפר וחפר והיה על ההפקה, ולאייל שינדלר שקבר וקבר והיה על העריכה. עוד סיפורים מההיסטוריה ופרקים אחרים של מנהר הזמן מחכים לכם כל העת באתר שלנו, באפליקציה כאן, בכל יישום עונס קטים אחר, וכן כן, גם בספוטיפיי. אתם מוזמנים גם להמשיך ולשלוח לנו רעיונות לפרקים. אתם מוזמנים להמשיך ולעקוב אחריי ברשתות החברתיות, בפייסבוק ובטוויטר, להגיב, להעיר ובעיקר להתחבר. אני רן מנהר, נשוב וניפגש בפרק הבא.